טוב, מה שרציתי לעשות היום זה להסתכל מזווית קצת שונה על מה, על מה שדיברתי בפעמים האחרונות. יש אפילו השלכות הלכתיות כאלה או אחרות. אולי כדאי להתחיל מסיפור של רב נחמן מברסלב, סיפור על האינדיק. הסיפור ידוע. אסון קרה בבית המלוכה. בן המלך שהיה עד כה שפוי ומנומס, שקע במראה שחורה, והחל הוזה הזיות, מתגולל מתחת לשולחן, והאוכל על הרצפה, וגורר חתיכות לחם ועצמות שמוצא שם, באומרו שהוא תרנגול הודו. הוא החליט שהוא תרנגול הודו. ולא די לו בכך, אלא שמתעקש הוא לבלי ללבוש עוד את בגדיו, בהתאימו שתרנגול אינו לובש בגדים. תרנגול הודו לא צריך ללבוש בגדים. הוא מוריד את הבגדים, אוכל פירורים מהרצפה, מתחת לשולחן שם, וזהו. צער רב נגרם לו למלך בשל כך, אני קורא קצת בדילוגים, קרא המלך לרופאים ולחכמים, כמובן כמו בסיפורים, אך ללא הועיל, בן המלך בשלו, תרנגול הודו אני, ואין כל תימה בהתנהגותי, שכן כל תרנגולי הודו נוהגים כך. תרנגול הודו, זה בסדר גמור. אגב, זה מזכיר לי באמת, הזכרתי אני חושב לפני כמה זמן, את התשובה של מוישה פיינשטיין, יש לו תשובה, הספר הזה מופיע שם, יש לו תשובה, יש לו תשובה, זה למדנו זה ביחד. על מי זה לא שפוי, מי זה שוטה. אז הוא אומר שם, הוא מציג שם איזושהי טענה שאם בן אדם הוא עקבי עם ההנחות שלו, אז הוא לא שוטה. לא משנה אם הוא חושב שהוא נפוליאון או משהו, מה שאתם רוצים. אבל כל עוד הוא פועל באופן עקבי עם ההנחות שלו, אז הוא לא שוטה. כן, אז הנה, למשל האינדיק הזה, הוא נוגע לגמרי...
הוא
מבין שרב סולובייצ'יק לא הזכיר. כן, כן. טוב, בריסקר, כן. אז גם פה, בן המלך הזה, הוא החליט שהוא אינדיק, ואינדיק זה בסדר, זה עקבי, כך אינדיק עושה. זאת אומרת, הוא בלי בגדים, אוכל פעורים מהרצפה, מתחת לשולחן, והכל בסדר. ביום מן הימים, זה מכבר נואשו כל הרופאים והחכמים מלרפותו, בא חכם אחד מעיר רחוקה, וטען שמקבל הוא על עצמו לרפותו כליל. כן, הוא מוכן לקבל על עצמו לרפא אותו. מה עשה החכם? פשט גם הוא את בגדיו, כן, זה תיקון חסידי, פשט גם הוא את בגדיו והתיישב אל מתחת לשולחן אצל בן המלך והחל גם הוא גורר פירורים ועצמות והרשת פנים תמימה כאילו הדבר מובן מאליו. נעץ בו בן המלך עיניים תמהות ואחר שאלו, כן, הוא שואל אותו, מי אתה ומה אתה עושה פה? ישיבו החכם, מה אתה עושה פה? תרנגול הודו הנני, נענה הבן בתמימות. גם אני תרנגול הודו, הפתיר אחריו החכם. ככה הם המשיכו לגרגר שם מתחת לשולחן. עברו ימים מספר, אף שבועות, והשניים התרגלו זה לזה, באוכלם יחד מאותו אוכל, בלי ללבוש לגופם, כשבין אחד לרעהו נוצר קשר אמיץ. הבין החכם שהגיע העת להתחיל בפעולה ממשית, רמז לסובבים להשליך שני כותנות אל תחת השולחן. ובפנותו אל בן המלך אמר לו החכם, כלום סבור אתה שתרנגול אינו יכול ללבוש כותונת ולהמשיך להיות תרנגול הודו? נלבש קוטנות ונמשיך להיות תרנגול, מותר. תרנגול הודו יכול גם ללבוש חולצה. וכך לבשו שניהם קוטנות. עבר זמן סביר, עמז החכם והשליחו אליהם מכנסיים ללבוש. ואף אתה, בפנותו אל בן המלך, אמר לו, החושב אתה שעם מכנסיים אי אפשר להיות תרנגול. וככה הוא לבש בלבד בן המלך בגד אחר בגד, בלי כל התנגדות. שוב עבר זמן ניכר והחכם רמז לנוכחים להשליך מאכלי אדם מהשולחן. ושוב טען לבן המלך, חושב אתה שאם אוכלים מאכלים טובים יוצאים מכלל תרנגול הודו, כן, יוצאים מכלל ישראל, ייתכן לאכול אותם ואף להישאר תרנגול, ואכל. כעבור זמן מה פנה החכם אל בן המלך וביקשו לשבת עמו על כיסא אצל השולחן, ומכאן לא ערכו הימים עד שהחזירו לכל מסלול החיים התקינים, מבלי שיחוש בן המלך בכך שהפך לתרנגול העושה מעשי בני אדם מכל וכל. זה היה פחות או יותר הסיפור. אז השאלה כמובן מה המסר כאן. אז בחסידי ברסלב כשמביאים את הסיפור הזה יש שם איזושהי הערה של המעתיק, אז הוא אומר, יכולים לומר שהאדם הרוצה להתקרב לעבודת השם, הלא הוא הינדיק, מלובש בחומריות. כן, אדם שרוצה לעבוד את השם, זה בעצם חושב, מה אני הינדיק, אני קרוץ חומר, כן? ובדרך זה יכולים מעט מעט לקרב את עצמו לעבודת השם עד שנכנסים לגמרי. זאת אומרת, הוא יכול להתייאש, כאילו, מה, איך זה יכול להיות? אני לא יכול, אני לא ברחי, אני סתם גוש חומר וכו', ולאט לאט, בסדר, אז אתה לא יכול, תעשה כאילו. ואחרי שאתה תתחיל לעשות כאילו, לאט לאט אתה תתקרב לעבודת השם. זה כאילו הנמשל. טוב, נחזור לזה אולי בהמשך, אבל על פניו זה נראה בעייתי. זה נראה בעייתי, קודם כל מהסיבה שלא נראה שהוא יתרפא. הרי הבן המלך הזה לא באמת התרפא, נכון? הוא נשאר להיות חולה רוח שחושב שהוא תרנגול הודו, אלא מה? הוא עושה מעשים של בני אדם. אז מה, זה דרך לרפא אותו?
לכן מעשים נשאר עוד על
דרבות? טוב, לא יודע, תכף נראה, גם לזה אני רוצה להגיע. אבל על פניו נראה שלא קרה שום דבר. זאת אומרת, בסך הכל הבאת אותו להתנהגות תקינה, אבל לא באמת ריפאת אותו. המחלה לא הייתה ההתנהגות, ההתנהגות זה הסימפטום. המחלה הייתה זה שהוא תפס את עצמו כתרנגול הודו. אז איך דבר כזה בכלל נחשב ריפוי? כן, בפסיכולוגיה יש מה שנקרא בייביוריזם. שזה משל על הבייביוריזם, כי זו תפיסה, יש ניואנסים שונים, אבל זו תפיסה שאומרת, כן, מתנגדת מאוד לפסיכואנליזה, ואומרת שאנחנו בעצם מתמקדים במה האדם עושה, ולא בתת מודע שלו, ובמערכים הפסיכולוגיים שחבויים בתוכו. הקיצוניים שביניהם אומרים שאין בכלל דברים כאלה, שזה הזיות, הזיות של פרויד. זאת אומרת, כן, גם הוא היה כנראה צריך טיפול. והפחות קיצוניים אומרים, אולי יש משהו כזה שנקרא תת מודע, אבל הטיפול צריך להיעשות דרך, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, הטיפול צריך להיעשות דרך התנהגויות, אל תעשה לו אנליזות לתוך הראש שלו. אז זה בעצם איזשהו סוג של טיפול בייביוריסטי. אבל באמת, זה באמת קשה גם על בייביוריזם. זאת אומרת, האם בייביוריזם יכול להסתפק בלהחזיר את האדם להתנהגות תקינה? האם זה נחשב שהוא כבר בריא? נגיד בניסוח הקיצוני. או שלא. אתה יכול להגיד לי, אולי אחרי המעשים נמשכים על הלבבות, אבל ריפוי זה רק מתי שהאדם, הסיבה להתנהגויות הלא תקינות האלה נעלמת. לא שההתנהגויות עצמן כך. אז יש פה אולי כמה זוויות שיחדדו את הנקודה הזאת, כי האמת שאנחנו פוגשים התייחסות כזאת בכמה מישורים. התייחסות בייביוריסטית, כן? לאו דווקא לפסיכולוגיה, אני מתכוון עכשיו בהקשרים אחרים. אולי דוגמה אחת שמביא ג'ון סרל, זה פילוסוף אמריקאי, וכשהוא עוסק בהבדל בין אדם למכונה, הייתה לו סדרת הרצאות, וזה יצא בתור ספר, כתוב גם לעברית. אז הוא מביא שם את מה שנקרא משל החדר הסיני. זה די ידוע, אני חושב, שזה קצת דומה למבחן טיורינג. שמכניסים בן אדם לחדר עם שני חלונות. חלון של קלט ושל אינפוט ואוטפוט, כן? קלט ופלט. הבן אדם הוא ישראלי, נגיד לצורך הדיון, לא יודע מילה סינית. ומכניסים לו דרך חלון אחד שאלות כתובות בסינית. הוא חייב לענות, אם לא, אז הוא מקבל זץ חשמלי. אז טוב, אז יש לו ארגזים מלאים אותיות סיניות, והוא מתחיל להוציא תשובות דרך החלון השני, אין לו מושג, לא מה השאלה אומרת, לא מה התשובה, אבל הוא חייב, הוא רוצה לנסה, אולי הוא יצליח לענות. כשהתשובה לא נכונה, הוא מקבל עוד פעם זץ חשמלי. ואז הוא ככה לאט לאט מתחיל להבין איזה סוג תשובות אפשר לענות על השאלות האלה, ומתחיל לאט לאט, נגיד, יש לו אין סוף זמן לימוד לצורך הדיון, אוקיי? אז כל פעם הוא מקבל איזה פידבק שלילי כשזה לא עובד, ולאט לאט הוא לומד להוציא את מה שמצפים ממנו, לא, אין לו מושג מה זה אומר, לא מה השאלה ולא מה התשובה. אבל הוא מצליח איכשהו לתקשר עם הבן אדם שבחוץ דרך חלון הפלט, ולשוחח איתו בסינית, ונגיד אחרי שעבר אין סוף זמן, כן, המון 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 זמן, וכבר הוא קיבל את כל הפידבקים, והוא איכשהו תוכנת להוציא את התשובות הרלוונטיות לשאלות שהוא מקבל.
זה גם שאלות שונות?
כן, נגיד, בוא נגיד קומבינציות, שאלות אחרת אי אפשר ללמוד את זה. כנראה שכל שאלה יש איזושהי קומבינציה כזו או אחרת של שאלות קודמות, רק ניסוי היפותטי כמובן. זה ממש כמו מבחן תיאורי, כי אחרי שהוא מגיע בסופו של דבר לשוחח בסינית באופן רגיל. עכשיו ג'ון סרל שואל האם הוא יודע סינית. האם הוא יודע סינית? עכשיו, מי שמזהה אדם עם מכונה, אז בעצם אמור לענות תשובה חיובית. האיש יודע סינית, כי זה גם מה שמכונה עושה. למכונה אין תהליך של הבנה שמלווה את, את השיחה שהיא מנהלת עם מישהו. גם מכונה שתעמוד במבחן טיורינג, זה בעצם ביקורת על מבחן טיורינג. גם מכונה שתעמוד במבחן טיורינג, זה לא משנה, היא עושה פעולות טכניות, ואתה יכול לחשוב כאילו שהיא משוחחת איתך, אבל לשוחח זה לא להחליף מילים. אבל צריך להיות איזשהו תהליך קוגניטיבי שעומד מאחורי הפעולות הטכניות. ולכן גם אחרי נגיד שהבן אדם יודע סינית ומנהל איתך שיחה אינטליגנטית להפליא, הוא עדיין מכונה, זאת אומרת הוא עדיין לא מבין סינית בכלל. יש משהו שהוא בהבדל בן אדם למכונה ששום פעולה טכנית לא תצליח לחסות עליו. ההבדל הוא לא טכני. לפעמים אולי יש לו ביטויים טכניים, הרבה פעמים, לא לפעמים. אבל נגיד שנצליח לחסות את כל ההבדלים הטכניים, ונעשה מכונה שמתנהגת לגמרי כמו בן אדם. האם יצרנו בן אדם?
ההבדל בין יודע למבין. הוא יודע סינית,
אבל הוא לא מבין. כן, אפילו יודע, אני לא בטוח שהייתי קורא למצב כזה, כי זה בכלל, אין לו קוגניציה, אין לו נפש, הוא עושה פעולות, מה זה יודע? זה כמו שהיה פעם...
זה כמו שהמחשב יודע לחשב 4
ו-4. כן, יודע במובן הזה, כן. אז זה כמו, היה פעם איזו כתבה בהארץ, שהכתב המדעי שלהם נורא התפעל מזה שציפורים יודעות לפתור משוואות דיפרנציאליות. זאת אומרת, לא יאומן, איזו יכולת מתמטית יש לציפורים. אני ממש נדהה מהיכולת המתמטית של המים. איך שהם יודעים לפתור את משוואות נביל סטוקס, של, כן, של דינמיקה של נוזלים. זה שטויות, זה חוסר הבנה מוחלט. מה יש לך להתפעל מזה? הציפורים לא יודעות לפתור משוואות דיפרנציאליות, והמים גם לא. מה שהן יודעות לעשות זה מה שהן מתוכנתות לעשות, ואנחנו בונים מודלים מתמטיים שעושים סימולציה לאיך הדברים האלה מתנהגים. מי שרחם פה זה אנחנו, זה לא הם. הוא הקדוש ברוך הוא שברא אותם. אבל מה זה קשור אליהם? הם לא יודעים כלום. וזה חוסר הבנה, חוסר הבנה מאוד יסודי. כן.
בזמנו זה עוד יפה, מה שאתה אומר, אבל מה בקשר לבינה מלאכותית שיודעת ללמד את עצמה?
אותו דבר. גם לא יודעת כלום. זה טכני לגמרי, זה לא משנה.
ויש אין קוגניציה, אז...
כן, חתיכת ברזל היא תמיד חתיכת ברזל, זה לא משנה מה שאתה...
מה נפחת לקוגניציה? זה גם חתיכת היחידה.
זה בדיוק הנקודה. לכן, על זה נופלים כולם, כי הם שואלים מה המבחן, אין מבחן. זה בדיוק מה שאני מנסה לטעון, אין מבחן. כמה שמבחנים לעולם לא יוכלו להגדיר את זה, כי מבחנים תמיד מתייחסים לפנומנולוגיה. לאיך העסק הזה נראה, איך העסק הזה מתפקד. אבל לפעמים מה שאתה מנסה ללכוד, הוא לא בא לידי ביטוי בהתנהגות.
אז איך אתה קובע שאותו מכשיר בינה מלאכותית מדהימה, יכול להיות שזה שם עוד נפש?
אני מבין מה הוא. לא יודע, אין לי מבחנים, אני לא יכול לשים את זה למבחן הפרחה אמפירי. זאת אומרת, להגיד, אני יכול להעמיד למבחן הפרחה את הטענה שהדבר הזה הוא לא בן אדם. שאם יקרה כך וכך, אז הוא לא יעשה כך וכך. אם היה מבחן כזה, אז ההגדרה עוד פעם מבחן טיורינג היה טוב. אני טוען שמבחן טיורינג במהותו הוא לא נכון. זאת אומרת, גם גולם שיעבור את מבחן טיורינג יישאר גולם. אלא מה? מי שתכנת אותו הוא איש חכם.
גולם משוכלל.
כן, בדיוק. זאת אומרת, יש משהו שלא... צורת החשיבה המדעית קשה לה לתפוס... זה נראה דבר נורא פשוט סך הכל. אבל צורת החשיבה המדעית שמעמידה את הכל למבחן הפרחה, זאת אומרת, אני רוצה לראות מה נפקא מינה, מה אני אראה אחרת, תגדיר לי את המושגים האלה באופן, כמו שהגמרא אומרת, למה היא נפקא מינה כשאתה מעלה שני צדדים. אז מה שאני עונה זה נפקא מינה לקידושי אישה. זאת אומרת, למה נפקא מינה שבן אדם? נפקא מינה לקידושי אישה. שום נפקא מינה, שום נפקא מינה לא לוחדת את הנקודה הזאת. זה בדיוק העניין. הבאתי פעם את הרן הזה, אני חושב, לא? הרן בסנהדרין. שהגמרא שם דנה על כמיתת בעלים, כן מיתת השור. כשהורגים שור, אז צריך בית דין של 23. כמו שהורגים בן אדם. אז הגמרא שואלת, מה עשו במצב של שור שעלה להר סיני? גם הצון והבקר על עירו אל מול ההר ההוא, אז חייבים מיטה. כן, מי שאחד מהבהמות שנגע בהר היה חייב מיטה. אז הגמרא דנה כמה דיינים ישבו בבית הדין שדן את שור סיני. אז הרן שם במקום שואל, כן, האם לומדים שאל, האם לדורות כמיטת בעלים כן מיטת השור, צריך 23 דיינים. אז מה השאלה? הגמרא דנה, האם לומדים שעה מדורות או לא לומדים שעה מדורות? זאת אומרת, האם מיטת השור לאותה שעה, שהיה נכון לאותה שעה, האם זה מתנהל בדפוסים ההלכתיים הרגילים של השולחן ערוך? או שזה היה איזשהו דין עצמאי? אז הרן שם שואל, למה היא נפקא מינה? בהגדרה, זאת שאלה שהיא לשעה ולא לדורות, ולשעה שהייתה כבר לפני אלפי שנים. אז מה זה מעניין? למה היא נפקא מינה? אז הוא אומר שמה, אחד נלמד לשני וקבל שכר, והשני זה נפקא מינה לנזיר. שאם מישהו נודר נזירות בתנאי ששור סיני ב-23, אז השאלה אם הוא נזיר או לא נזיר. אז זה הבדיחה הישיבתית של נפקא מינה לקידושי אישה, זה הרן הזה. ברור שהוא מדבר בציניות. זאת אומרת, מה שהוא אומר בעצם, לא כל שאלה היא נפקא מינה. לפעמים יש שאלות חשובות או שאלות מעניינות, רלוונטיות, שאין להן נפקא מינה. אתה יודע, במקרה הזה, של האם דבר הוא בן אדם או מכונה, יש איזה נפקא מינה, איך אני מתייחס אליו? נפקא מינות מוסריות, אבל אין השלכה מדעית או השלכה אמפירית שאני יכול להעמיד את הדבר הזה במבחן כדי להחליט האם הוא בן אדם או לא בן אדם. מה? זה אני אומר, נפקא מינות יש. כן. מותר לאכול אותו אם הוא ברזל.
מותר להרוג אותו.
כן. לא, זה לא נקרא להרוג בכלל, לא שמותר להרוג. זה לא להרוג.
אם מכונה שתעבוד במבחן תיאורטי.
מותר לעשות פעולה שאם עושים אותה על בן אדם היא הורגת.
כן.
זה לא אומר שאנחנו קוראים מעשה קוף? כן, זה מעשה קוף. זה קוף, זה לא מעשה קוף. זאת אומרת, המעשה שלו הוא מעשה של קוף, כי הוא קוף.
כאילו פחות מקוף.
מעשה קוף זה בדרך כלל, אתה יודע, זה כמו ההבדל בין גוי וגוי גמור. אתה מכיר את ההבדל. גוי זה גוי, גוי גמור זה רק יהודי. אף פעם לא אומרים על גוי שהוא גוי גמור. אז לא אומרים שהוא גוי גמור, רק על יהודי. מעשה קוף תמיד נאמר על מעשים של בני אדם. כשבן אדם עושה משהו באופן מסוים, זה נקרא מעשה קוף. כשקוף עושה משהו זה לא נקרא מעשה קוף. כולם ברור, הוא קוף, אז מה זה יהיה? בכל אופן, אז הביביוריזם הזה בעצם... למשל פה רואים, יש אנשים שבשיא הרצינות, אנשים שנחשבים מלומדים מכל מיני סוגים, ריי קורצוויל וכל הכנופיה שלו, שבטוחים שזה באמת, זה מה שנקרא בן אדם, אוסף הפונקציות. אבל ברגע שיהיה מכשיר אלקטרוני שיעשה את אותו דבר ויעבור את מבחן טיורינג או את החדר הסיני של ג'ון סרל, אז זה בן אדם, הוא יודע סינית, יש לו את הזכויות של בן אדם, את הכל, את החובות של בן אדם, הם מבינים שזה בן אדם לגמרי. זה לא דבר, זה נשמע נורא מופרך, אבל בשיח היום של בינה מלאכותית זה היה מאוד נפוץ.
כן. ראיתי כבר מזמן איזו שאלה בקשר עם מישהו שלא יודע לקרוא, יכול לכתוב תפילין או ספר תורה.
למה זה קשור לפה?
כן, מודעות, כן. בגלל שיש לו כוונה, אז זה לא שאלה של כוונה.
אוקיי.
אבל השאלה אם... למשל, כתיבה, אנחנו מגדירים אותו בתור מונחים אחרים, בתור איזה מונחים שקשורים, נגיד, דווקא ביחס לאיזשהו פעולה שצריך להיות, שאנחנו נגדיר אותו כפעולה של בני אדם.
אתה מתכוון למישהו שהוא לא בן אדם או אדם שלא יודע לקרוא?
הוא לא יודע לקרוא, אבל הוא כותב.
אוקיי.
הוא מצייר.
הוא מצייר אותיות ואנחנו קוראים את זה בתור כתב.
כן.
אז הוא עושה פעולה כמו מחשב, גם מחשב בסך הכל זורק אלקטרונים, אנחנו נותנים איזה פרשנות של ספרות, אותיות, או מה שאנחנו קוראים שם. כן, אוקיי, למרות ששם נדמה לי שזה דיון של מי שלא בכתיבה ולא בקריאה, זאת אומרת, אני לא בטוח שזו השאלה הפילוסופית הזאת. טוב, לא יודע, צריך לראות את זה. לגבי קריאה, טוב, יכול להיות. בכל אופן... אז זו דוגמה אחת, יש דוגמאות אחרות, למשל תפיסות מוסריות לדוגמה, אז עוד פעם, אנשים שהם דטרמיניסטים, מטריאליסטים, כשמדברים איתם על השאלה מה משמעותו של המוסר, למה צריך להיות אדם מוסרי אם בסך הכל מדובר באוסף מולקולות, מה יש... יש ציוויים מוסריים על אבנים או על עכברים. זאת אומרת, בסך הכל אם הבן אדם הוא כזה, אז מה המשמעות של המוסר? והתשובה היחידה שאנשים כאלה יכולים לתת, זה שמוסר זה לא, זה אוסף התנהגויות. זאת אומרת, בסופו של דבר מה שאני רוצה זה לחיות. אז אני צריך לדאוג לזה שהשני לא יהרוג אותי. או שלא יגנוב ממני, או שלא...
בשביל... זה דבר תועלתי.
כן, מוסר זה דבר שיסודו בתוצאות. כן, זה הנקודה. תועלת זה אחד הביטויים לזה, אבל הנקודה שבעצם מוסר זה דבר התנהגותי. ובמובן הזה, אני חושב שגם את זה הזכרתי פעם, יש... שמעתי פעם מאמנון יצחק, באיזה קסטה, שהוא...
הרב.
אה?
הרב.
ככל הידוע לי, אין קשר בינו לבין המושג הזה, אבל הוא איש משעשע, והוא כתב שם פעם, הוא אמר, סליחה, שהרב של העיר קם בבוקר, בארבע בבוקר, שחט כבש, שם אותו על הכביש, עטף אותו בטלית, והתחיל לצעוק צדיק, צדיק נפטר, צדיק נפטר, לילל, וכולם ככה, ויוצאים מהחלונות לקראת בוקר, יוצאים מהמיטה, מסתכלים, רואים את הרב שם עם צדיק כזה עטוף בטלית, בוכם, נמרצות, כולם יורדים למטה כמובן, ואז יוצא מסע לוויה המוני מהעיירה אל בית הקברות, כשמורידים את הצדיק לקבר, ומרימים ממנו את הטלית, אז כולם רואים שהצדיק הזה הוא ארבע רגליים. אז רוצים כמובן להרוג את הרב שיחליף את הצדיק שם בפנים בתוך הקבר. אז הרב אומר להם, מה אתם רוצים? אני לא מבין, כשאני נתתי לכם תוכחה, אתם תמיד אמרתם לנו, מה אתה רוצה? אנחנו לא רוצחים, אנחנו לא גונבים מאף אחד. אנחנו לא פוגעים, לא מרביצים לאף אחד, אנחנו צדיקים. אז אומר להם, במובן הזה הכבש הזה היה צדיק גדול יותר. זאת אומרת, הוא גם כן לא גנב, לא רצח, לא עיקה אף אחד, הוא צדיק. מה הוא רוצה? יש איזה סיפור נורא יפה. כי זה בעצם אומר שצדיק... צדיק זה לא רק, טוב, כמובן שיש עוד דברים שתם הכבש לא עשה, את אולי, אבל אפילו את הקום עשה יכול להיות שהוא עשה פה ושם. הנקודה היא לא השאלה של קום עשה יושב ואל תעשה, אלא שצדיקות זה לא רק השאלה מה אתה עושה, השאלה למה אתה עושה. זאת אומרת, הכבש עשה דברים כאלה כי זה הטבע שלו. זה לא צדקות, זה הקדוש ברוך הוא היה צדיק שברא אותו באופן כזה שככה הוא מתנהג. צדיק זה מישהו שיכול לעשות משהו אחר ובוחר להתנהג כך. עכשיו, איפה תראה את זה בפועל? אין לזה נפקא מינה. נגיד שהכבש עשה גם את המצוות עשה וגם את הלא תעשה. בסדר? אז לא תהיה נפקא מינה. מבחינה התנהגותית הוא יהיה צדיק כמוני. יותר ממני. אבל הוא לא צדיק. למה הוא לא צדיק? כי הלמה שהוא עושה את זה, לא מה הוא עושה. אלא הלמה שהוא עושה את זה הוא שונה. הוא עושה את זה, כי זה הטבע שלו. ועוד פעם, אם אני חוזר למטריאליזם או לדטרמיניזם, אז גם אדם בעצם זה סוג של כבשה. זאת אומרת, וגם הכבשה במובן הזה היא לא יכולה להיות צדיקה או מרשעת, וגם אדם לא יכול להיות כזה. ולכן המטריאליסטים או הדטרמיניסטים חייבים לתרגם את המושגים המוסריים לשפה התנהגותית ותוצאתית. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה את המעשים שאנחנו קוראים להם מעשים מוסריים, אז אתה איש מוסרי. זאת להבדיל מהמוסר של קאנט, שהוא טוען שהדבר שמגדיר את הפעולה כמוסרית, זאת הכוונה המוסרית. זה לא אופי הפעולה. הכוונה, אם אתה עושה את זה מתוך סיבה, זה כמובן יכול להוביל למצבים מאוד בעייתיים, אבל אני חושב שזה נכון. זאת אומרת, אם מישהו עושה מעשים מאוד רעים, אבל כוונתו טובה, כי הוא לא מבין, או כי יש לו תפיסה אחרת, או אלף סיבות. אז אם כוונתו טובה, אז זה מעשה טוב, כמה שאני סובל מזה. זאת אומרת, יש לזה גם השלכות שפחות מובנות מעליהן, אבל אני חושב שזה נכון. זאת אומרת, אתה לא יכול להגדיר צדיק מכונה שמתוכנתת להתנהג באופן שנעים לסביבה. אוקיי? אז עוד פעם, כל אלה זה ביטויים שונים של אותו עניין, שאתה לא יכול להחליף את המהות בנפקמינות ההתנהגותיות שלה, בפנומנולוגיה שלה, ואיך היא מופיעה, ואיך היא מתפקדת חיצונית. יש לפעמים דברים שתלויים בשאלה מאיפה זה בא, ולא מה אתה עושה. ואת זה אי אפשר לבדוק בנפקמינות.
זה ברור שהמעשים לבד הם לא מגדירים צדיקות, אבל מספיקה הכוונה? נניח, הוא עושה רק כוונות טובות ורק מעשים נוראים.
אני חושב שכן, במובן הזה לדעתי הוא צדיק גמור.
נורא צדיק.
הוא צדיק גמור, צריך להיזהר ממנו. כן, נורא צדיק. הוא צדיק גם, הוא צריך להיזהר ממנו, זאת אומרת, הוא צדיק מזיק, אבל כשאתה בא להעריך אותו, יודעים, זה הרבה פעמים מצב כזה, כל מיני אנשים שעושים מעשים נוראים בעיניי. לא משנה, מהמחבלים המתאבדים ועד, אני לא יודע, כל מיני רוצחי המונים. בהנחה שאני לא נכנסתי אף פעם לקרביים שלהם, אבל בהנחה שבאמת זה בא אצלהם ממקום נכון, הם חושבים שזה הדבר הטוב לעשות, אני לא יכול לשפוט אותם, במובן האישי. אני ארוג אותם כי אני לא רוצה שהם יזיקו. אבל לא הכניס אותם לכלא, לא משנה מה. אבל לשפוט אותם במובן האישי, אם באמת כוונותיו טובות, אז מה אני יכול לעשות? אז הוא איש טוב. רק איש טוב, רק טועה.
מה זה כוונותיו טובות?
שהוא חושב שזה טוב. שהוא חושב שזה מה שמוביל לדבר הטוב.
ואין בחירה בעניין הזה?
יש בחירה בעניין הזה, וזה מה שהוא בחר. מה זאת אומרת?
יש המון גווני אסלאם בצורך העניין, הבן אדם נמשך לסט של ערכים מוסריים כל כך פוגעניים, שם יש לו בחירה.
אז אני אומר, אותם, אם הוא יודע שזה פוגעני ובכל זאת עושה את זה, בסדר?
לא, הוא דבק בסט של ערכים
מוסריים. הוא באמת חושב שזה נכון.
או שהוא שנמשך לזה. זה נחמד, תראה. זה נחמד הרוב ראשי
בקרה. זה בדיוק שאלה של דיאגנוזה, אני לא יודע לעשות את הדיאגנוזה הזאת. לכן אמרתי, אני מסייג את מה שאני אומר, בהנחה שנכנסתי לו לקרביים, והבנתי שזה באמת, זה מה שהוא חושב באופן הכי תמים וברור, שזה באמת מה שהוא חושב שהוא נכון. אף פעם, אני לא יודע לשפוט את זה.
צריך להיות בעל יכולת חשיבה. צריך להיות בעל יכולת חשיבה.
כן, בסדר.
מה זה האינקוויזיציה? ברוכו שהקומרים עשו את זה בגלל שהם חושבו
ששמעו את האנטיקריסט. כן, נכון.
לא
בטוח. אז מה? אתה רוצה להגיע רגע?
לא, אני רוצה פה ל...
אבל אתה יודע שגם כמישור, אנשים חושבים שיגיעו למצב שעשו מכונה שיגיע לזמן. יכול להיות לא היום, יכול להיות שבתוך...
יש את זה כבר.
או אתה אומר... שאף פעם לא יכולים, בתיאוריה אף פעם לא יכולים להגיד.
לא, אני לא יודע, יכול להיות שאנשים יצליחו לברוא אדם. אולי, יכול להיות. תראה, מה זה לברוא אדם? גם היום באיזשהו מובן אנחנו בוראים אדם. שני ההורים בוראים אדם, אבל זה לא, אני משתמש במכניזם הטבעיים, אתה נותן לקדוש ברוך הוא לברוא אותו. אבל אני לא יודע מה זה נקרא לברוא אדם, אבל אם תיקח מולקולות, תחבר אותם באיזושהי צורה, ותצליח לייצר מזה אדם, למרות שגם את זה אתה יכול להסתכל כ... שימוש במכניזם
שיכול להחליף את ה...
אז יכול להיות שכן, על זה אני לא טוען טענה, אבל אז זה באמת יהיה בן אדם. אין לי בעיה עם זה שזה לא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זו שאלה אחרת, אם אפשר או אי אפשר. אני מדבר שאלה מה הוא, בלי השאלה איך הוא נוצר. ברזל זה לא זה, זאת אומרת, לא יש עשוי ברזל, אלא אין לו מודעות, אין לו כלום. אני יודע בדיוק הרי איך הוא משוחח איתי, הוא משוחח איתי בגלל התוכנה שהכנסתי לתוכו.
אז זאת אומרת, שיבוט זה בן אדם...
כן, אני חושב שכן, בוודאי, מישהו מתווכח על זה, שיבוט ברור שזה בן אדם.
אם יש לו נשמה?
כן, הוא בן אדם לכל דבר, זה שאנחנו יצרנו אותו במעבדה, אז מה? מה, בן אדם חייב להיות דווקא תוצאה של יחסי אישות? זה לא, זה רק שאלה טכנולוגית. אבל אני שואל, מי זה הדבר שבפניי, לא איך הוא נוצר? אם הוא כמוני וכמוך, אז הוא בן אדם, זאת אומרת, אני יודע איך הוא נוצר, זה דיון אחר. אז זה... אני חוזר ומתמקד, אז בעצם אני חוזר לחולה, לבן המלך החולה הזה, אז איכשהו, אם אני באמת לא מקבל את כל התפיסות הפורמליות האלה, אז אין פה באמת ריפוי. זאת אומרת, אז האיש באמת נשאר חולה, זה לא משנה שפונקציונלית הוא מתפקד כמו אדם בריא, אבל ביסודו הוא נשאר חולה. יש דוגמה נוספת לזה, אתם יודעים, בתורת המשחקים, אז שואלים איך, טוב, נגיד שאתם רוצים לחלק עוגה באופן שווה בין שני ילדים. אז איך עושים את זה? באופן שיהיה לגמרי מדויק, שווה. אז נותנים לאחד מהם לחלק ולשני לבחור ראשון. נכון? הראשון שמחלק את העוגה, אז יודע שהשני יבחר את החלק הגדול ביותר. אז מה האסטרטגיה הנכונה מבחינתו? לייצר שני חלקים שהם בדיוק שווים, כי אם אחד מהם יהיה קצת יותר, השני יבחר בדיוק אותו. נכון? אז האסטרטגיה הכי טובה מבחינתך זה לעשות חלוקה מדויקת לשני חלקים. פעם שמעתי איזה יהודי מעניין, סמי וקנין, חבר של חבר שלי מילדות, גאון כזה, הוא למד את המילון באנגלית בעל פה ותוך כמה ימים, כמו קישון. ופרחח גדול, אבל הוא גאון ונכשל שם כנראה בעניינים כלכליים בסוף, לא משנה. בכל אופן, אז היה איתו ראיון ברדיו, הוא הציע לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני באותו אופן. זאת אומרת, שישבו לשולחן, יעלו את כל הנקודות על דף נייר, צד אחד יחלק אותם לחצי-חצי, והצד השני יבחר ראשון. למה זה לא יכול לעבוד שם כמובן? כי אפשר לחלק דבר מורכב. זאת אומרת, עוגה אפשר לחלק. אבל דבר מורכב, אין דבר כזה לחלק חצי-חצי. זה קצת...
וגם
הערך היחסי
של כל אחד
מהמרכיבים
הוא שונה
ביניהם, המון מקורות הרביכה. זה לא משנה, זה לא משנה. אתה תחלק לחצי חצי שלך, זה בדיוק הנקודה. כי אתה מבחינתך רוצה לא לרדת מהחצי. מה אכפת לך שהוא יחשוב שהחצי שהוא קיבל שווה 3/4? אין לי בעיה איתו שהוא יחשוב שהוא ירוויח, יש לי בעיה איתי, אני רוצה לקבל מקסימום. לא, בסדר, בהנחה שמגיעים למסקנה שאי אפשר להתקדם יותר. יש פה כמה בעיות בהצעה הזאת, כן? לא ניכנס לכל הבעיות בהצעה הזאת, אני רק אומר שיש פה, אבל לגבי חלוקת עוגה זה נשמע טכניקה טובה, עזבו את הפוליטיקה. אבל זה לא.
זה
וגם בית אבוד, כן, יש גודו אגוד, כן.
גודו אגוד זה, כן, אולי. למה בחלוקת עוגה זה לא, זה לא, זה לא דבר נכון? כי השאלה מה אתה רוצה להשיג? אם אתה רוצה להשיג שבאמת לכל ילד תהיה בדיוק חצי עוגה, אין בעיה. אבל תלך ל... לך לנגר שימדוד לך את העוגה ויחתוך את זה הוא לחצי חצי. מה אתה צריך את העזרה של הילדים שלך? אתה רוצה לחנך את הילדים? אתה רוצה שהילדים שלך ילמדו להתחלק ביניהם ולא לקחת כל אחד את ה... יותר לעצמו. פה אתה משיג, לא רק שאתה לא משיג את המטרה, אתה משיג את ההפך. בגלל שהטכניקה הזאת של החלוקה לחצי חצי בנויה על זה ששני הילדים הם אגואיסטים גמורים. נכון? כי אני יודע שהשני, אפילו אם יהיה משהו שקצת יותר גדול, הוא ייקח לי אותו. ואני כמובן אגואיסט, כי אני לא מוכן שהוא יעשה את זה. ולכן אני אחלק את זה. ותורת המשחקים בנויה על אנשים שפועלים רק לרווח, משיקולים שהם רק של רווח. אם אתה מפעיל טכניקות של תורת המשחקים על חינוך ילדים, אתה נכשל אם אתה תופס את החינוך לא במובן הביביוריסטי. זאת אומרת, אם אתה תופס את החינוך במובן הביביוריסטי, אז תתכנת את הילדים תמיד לחלק ככה עוגה. אין בעיה, תשיג את המטרה. אבל אתה לא חינכת אותם, כי אתה לא הפכת אותם לילדים טובים. אתה הפכת אותם לילדים שמתחלקים בשווה. זה הכל. ואפילו, במובן הזה זה אפילו מזיק, שנייה אחת, זה אפילו מזיק, כי בעצם לא רק שאתה לא מחנך אותם, המצב רק הולך ונהיה גרוע יותר. כי אתה מעודד אותם להיות אגואיסטים, אתה בעצם אומר להם להפך, הפתרונות הכי טובים באים אם תתנהגו באופן הכי אגואיסטי, כן, זה אדם סמית, היד הנעלמה של אדם סמית, זאת אומרת, ככל שכל בן אדם ידאג לעצמו, החברה תראה יותר טוב. אל תנסה לנהל מעלה, להיות סוציאליסט כזה, אלא תן לעסק הזה להתנהל בשיטות של מקסימום תועלת, בסופו של דבר זה ייראה הכי טוב כך.
אני לא חושב שזה כל כך פייר. הדוגמה של העוגה זה דוגמה. כל הרעיון של תורת המשחקים בשביל איזה עסק או משהו שאתה חייב, שזה מאוד מרוחב,
ואין
הלאה, ואתה רוצה לחלק את זה.
אין לי שום דבר נגד תורת המשחקים.
יש ירושה, אתה רוצה לחלק. זה לא לחנך. השאלה, איך אתה...
אי
אפשר ללכת לאדם שלישי שהוא יחלק.
אין בעיה, אי אפשר, זה השופט. אבל לא משנה. אבל אין לי בעיה, אני לא יצאתי נגד תורת המשחקים. אני יצאתי נגד שימוש בתורת המשחקים כשאתה מחנך ילדים. כי שם אתה צריך להבין שזה לא משיג את המטרה. למה? כי זה משיג מטרות התנהגותיות, זה משיג תוצאות. אבל יש הרבה פעמים דברים, לכן אני אומר, זה אותו דבר כמו פה. יש לפעמים מצב שבו מה שאני שואף להשיג הוא לא התוצאה, הוא לא ההתנהגות. אלא מאיפה באה ההתנהגות הזאת? ושם, לא רק שזה לא מועיל, זה מזיק, אתם יודעים, גם בעולם הפוליטי שלנו, היום זה טיפה מתמתן, אבל יש עדיין אגפים כאלה בפוליטיקה שלנו, שחושבים שהכל ייפטר אם נעשה שינוי חוקתי. זאת אומרת, אם יהיה חוקה, או שאם יעשו שינוי שיטת הממשל, או משהו כזה, זה יפתור את כל הבעיות. עכשיו, פעם אחת ניסו את זה, כן, עם הבחירה הישירה של ראש הממשלה, וזה לא ממש הלך כנראה, וזה בעצם אומר שהרבה פעמים כשאנחנו חושבים שבאמצעים טכניים נפתור בעיה מהותית, אם הבעיה היא לא פשוטה, אז לא רק שלא פתרנו את הבעיה החינוכית, גם את הבעיה המהותית לא נפתור. כי הבעיה היא לא פשוטה. אי אפשר לחלק את הנקודות בינינו לבין הפלסטינאים. כן? אז זה גם לא עושה את העבודה החינוכית, אלא להפך, אבל הרבה פעמים זה גם לא עושה את העבודה הטכנית. והדבר היחידי שבאמת יכול לקדם אותנו למקום טוב יותר, זה לא לחשוב ששינוי חקיקתי כזה או אחר יפתור את הבעיה, אין מנוס. זאת אומרת, צריך לגרום לאנשים להתנהג או לחשוב אחרת. וכל הרעיון של בירוקרטיה דמוקרטית, זה שאתה תגרום לאנשים שהם לגמרי אינטרסנטים להתנהג כמו שאתה רוצה שהם יתנהגו. אתה אומר לו, תראה, אם תתנהג יפה ואנחנו נהיה מרוצים ממך, אתה תיבחר להיות ראש ממשלה. עכשיו מה? עכשיו האגואיזם הגמור שלך, שמוביל אותך לרצות להיות ראש ממשלה, הוא זה שיגרום לך להתנהג יפה. אבל זה בדיוק טכניקה כזאת של תורת המשחקים. זאת אומרת, אני לוקח אנשים ממקסימום אגו, אנשים שהם אינטרסנטים בלבד, לא יודעים כולם כאלה, אני אומר, זאת הנחת היסוד, ואני משתמש באינטרסנטיות עצמה כמנוף לגרום להם להתנהג יפה. ודבר כזה תמיד יש מחיר בצידו. תמיד. זאת אומרת, זה אף פעם לא יפתור את הבעיה. קודם כל, זה פותר את הבעיה של חלוקת עוגה. שם זה כן פותר את הבעיה. זה לא עושה את החינוך, אבל העוגה תחולק בשווה. אבל בבעיות מסובכות, אז הוא תמיד ימצא פרצה ששם לא יראו אותו. ולכן, אם לא הבחירות עומדות מנגד עיניו, מה אכפת לו? זה עושה מה שהוא רוצה.
למה זה שונה מההלכה? מישהו מחלל שבת, נהרוג אותו למען ישבו ויירון ולא יעשו מות.
אוקיי, אני לא טוען שלא צריך להניש בני אדם או שלא צריכים להיות כללים.
המטרה למען ישבו ויירון, שכל אחד יעשה,
מי שלא...
לא יחלל שבת בגלל שאני אקבל מיטה.
יש מצוות חינוך ויש עונש, יש מקל ויש גזר. ברור, צריך להשתמש בשני הדברים. אני לא טוען שצריך לבטל את החוק במדינות דמוקרטיות. או לבטל את המערכת הדמוקרטית.
אבל המטרה זה למען ישמור וירון. לא עונש בגלל, העונש זה בשביל...
אבל למי? למי? לאותו אחד שהחינוך כנראה לא היה מספיק בשבילו. אז אנחנו משתמשים באמצעי עזר שהם טכניים. אני אומר, צריך להשתמש בשני הכוחות האלה ביחד. אבל מי שחושב ששינוי של כללים יפתור בעיות, הוא לא פותח אף פעם בעיות.
אלא אם כן הכללים יצרו אותם.
מה?
אלא אם כן הכללים יצרו אותם.
כן, נכון, לפעמים יש בעיה שהכלל יצר. ועוד פעם אני אומר, הכללים גם יכולים לתרום לפתרון הבעיות. אני לא אומר, זה לא אחד או אפס. אני רק אומר שהתחושה הזאת כאילו שהתיקון הטכני יביא אותנו להתנהגות הנכונה, אז גם אם הוא יביא אותנו להתנהגות הנכונה, צריך להבין שיש התנהגויות אחרות שבהן הוא לא טיפל, ואז שם אנחנו רק מפסידים. כי הוא יצר אדם שהוא אינטרסנטי ואגואיסטי, ובמקומות האחרים שאין כלל שאוסר את זה, אז לכן מתפתחת, במקומות בירוקרטיים מהסוג הזה, מתפתחת איזושהי תפיסה שמה שהחוק אוסר, אוסר, וכל השאר עושים מה שרוצים. אין כללים אתיים. בדמוקרטיות יותר מבוססות, כן, בבריטניה, בארצות הברית, זה מקומות הרבה יותר מסורתיים מאשר אצלנו. הרבה פחות מאמינים בכוחו של החוק הכתוב. יש איזה שהם עקרונות יסוד, כן, החוקה, אבות המייסדים וכו', אבל המון מזה זה מסורת, זה מה כן עושים ומה לא עושים, זה תחושה של מה נכון ולא נכון לעשות. אני זוכר שהסיפור הזה של אובמה עם חוק הבריאות, זה מאוד הרשים אותי העניין הזה, שזה היה ממש הדגל שלו, על זה הוא עמד, על זה הוא נלחם ובזה הוא נבחן, היה לו רוב. בקונגרס, בסנאט, לא יודע איפה, היה לו רוב של 51% נגיד, לא זוכר בדיוק את המספרים, והוא לא העביר את החוק, כיוון שהנורמה אמרה שצריך 60% בחוקים מאוד יסודיים, והוא חיכה עד שיהיה לו 60% ורק אז הוא הביא את החוק להצבעה. זאת אומרת, היה שם משהו, אצלנו היו ישר עושים תרגיל, מגייסים מישהו, נותנים לו וולבו, מכניסים את זה 51% והיו מעבירים את החוק. למה? כי אנחנו מערכת מאוד לא מסורתית. מערכת, אין מסורת, יש את הכללים, אם אתה עובד עם הכללים, הכל בסדר, וכל השאר שיישרף. אבל מערכת כזאת אף פעם לא יכולה לעבוד, הכללים לא יכולים באמת לתקן את המצב. זה הבעיות של הביביוריזם שאנחנו רואים כאן. אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. אז בעצם...
מה זה נובע?
מה?
מה זה נובע ההתנהגות הזאת?
אני חושב שההתנהגות הזאת בחלקה נובעת מייאוש. לא, אי אפשר לבנות על הטוב לב של האנשים, וזה הוא שבונה את עצמו, כי ברגע שאי אפשר לבנות, אז גם לא מצפים, אז הם לא מתנהגים כך, ואז עוד חוקים ועוד חוקים, כל החוקים האלה לא עזרים כלום. כל חוק שהכנסת מעבירה, הוא בדרך כלל יותר מקלקל מה שמתקן. רק עכשיו עבר חוק הסופרים, קצת נוגע אל האישית, אז אני ידעתי מאוד, זה שטויות. החוק הזה הרי זה חוק מטומטם, שזה לא יאומן כי סופר, הם באים להציל את הסופרים. והם עושים את הדבר הכי גרוע שיש, אני לא מדבר על עמלות הבנקים, תמיד מצילים את העולם, ובסופו של דבר המצב יצא יותר גרוע מה שמנסים. כי השוק יותר חכם מהם, זה לא יעזור שום דבר. טוב, בכל אופן, אז בעצם כל הדוגמאות האלה, מטרתן היה לשכנע אותנו שבן המלך הוא לא בריא. הוא לא עברי. אז מה זה עוזר כל העניין הזה? טוב, אז אם ככה... נחזור רגע לסיפור, עוד פעם. יש שם עוד קטע מעניין בסיפור הזה. כשהחכם פשט את הבגדים ונכנס אליו מתחת לשולחן שם, אז הבן המלך שואל אותו, תגיד, מי אתה? מה אתה עושה פה? מה זה השאלה הזאת? מה הבעיה? בא עוד אינדיק לאכול גרגירים. מה מטריד אותך? למה אתה שואל אותו? מה, אם היה בא עוד תרנגול ואוכל לידו, הוא גם היה שואל אותו. ברור שהוא ידע שזה בן אדם, נכון? מה לכהן בבית הקברות? מה בן אדם עושה פה? פה זה מקום לתרנגולי הודו. מה אתה עושה פה? אז הוא בעצם כן ידע מה זה אדם ומה זה תרנגול הודו. נכון? אבל אחרי זה הבן אדם אומר לו, תראה, אני גם תרנגול הודו, מה אתה רוצה? הכל בסדר. עכשיו... אני חושב שבתוכו הוא מבין שזה שטויות, אבל הוא אומר, הוא העמיד בפניו מראה. הוא אומר לו, זה בעצם גם מה שאתה עושה, נכון? אין בעיה, אז בוא נאכל ביחד גנגירים. אני משקף לך את מה שאתה עצמך עושה. הוא מעמיד בפניו מראה, הרי ברגע שהוא שואל אותו, אז ברור שהוא מבין שיש פה משהו בעייתי. ואני חושב שזה זה הפתרון לבעיה השנייה. כי פה עכשיו עולה עוד שאלה. קודם שאלתי, הרי הוא לא עברי. עכשיו אני שואל, הרי הוא אף פעם לא היה חולה. הוא הבין מה זה בן אדם ומה זה לא בן אדם. אז הוא לא באמת חולה. מה יש לו לרפא אותו? ואת השאלה הקודמת הייתה הפוכה. הרי הוא לא עברי מהמחלה שלו. אבל פה אתה פתאום רואה שיש שאלה אחרת. הוא אף פעם לא היה חולה.
רגע, אבל הוא לא יכול להיות, לחשוב שהוא תרנגולות הוא, ולראות שהשני לא.
הוא נראה כמו, הוא מתנהג כמו, אז מה הבעיה? מה ההבדל בין תרנגולות הוא ובן אדם? כנראה, אם הוא רואה שזה תרנגול הודו, אני מניח שהוא גם יודע שהוא תרנגול הודו, מה ההבדל?
לא, כי אם הוא חולה, הוא לא בהכרח פועל בהיגיון הזה שאומר, הוא כמוני.
אז זה כמו רב משה פיינשטיין, אמרתי, אבל הוא היה עקבי לשיטתו. הרי כשהוא החליט שהוא תרנגול הודו, הוא עשה הכל באופן עקבי. אז באותו אופן עקבי, הוא גם צריך להבין שגם הוא לא תרנגול, גם הוא תרנגול הודו. בסדר, זה משל הרי, זה לא... שתי השאלות ההפוכות האלה פותרות אחת את השנייה. זו נקודה מאוד, מאוד מעניינת לדעתי. אם באמת יש מישהו שהוא חולה עד הסוף, אין בו נקודה בריאה עדיין בפנים שמבינה את הנכון ולא נכון, אמרנו הכל נמחק, הוא הפך להיות עציץ, אז אי אפשר לרפא אותו, זה לא בריפוי. אבל אם יש מישהו שהוא חולה אבל יש בתוכו איזושהי נקודה שבה הוא כן יודע וכן מבין מה נכון ומה לא נכון, אחד כזה אתה יכול לנסות לרפא. זאת אומרת, הרופא, רופא הנפש במקרה הזה, אבל במובן מסוים זה גם רופאי גוף. זאת אומרת, אתה צריך מערכת שהגוף יעבוד ברמה מסוימת כדי לרפא אותו. אתה לא יכול לעשות הכל מבחוץ. גם בנפש זה ודאי ככה. אתה לא יכול לרפא מישהו שהוא חולה עד הסוף. המחלה שאותה אפשר לרפא, וזאת עדיין מחלה, זה הנקודה. למרות שהיא לא עד הסוף, אבל היא עדיין מחלה. זאת מחלה של ליבה לפומלוגליה. זאת אומרת, משהו בתוכי כן יודע את האמת, מה נכון ומה לא נכון, ומבין שכל העסק הזה, אבל לאט לאט אני עובד על עצמי, אני מצליח לשכנע את עצמי מכל מיני סיבות כאלה או אחרות, ואני חי באיזושהי תודעה שאני בעצם כאילו עובד על עצמי, ואני חי בתודעה אמיתית, אני כאילו תרנגול הודו, אבל איפשהו בפנים אני יודע. הרבה פעמים הרי זה, מה זה יצר? יצר הרבה פעמים עובד בצורה כזאת, נכון? יצר הרבה פעמים משכנע אותנו שמה שאנחנו עושים זה בעצם הדבר הנכון. אבל הרי בתוכו אנחנו יודעים שלא. כי אם לא היינו יודעים בתוכו שלא, אז אנחנו באמת אנוסים, אין מה לעשות תשובה, הכל בסדר. זה אונס. הרי לא חשבנו שזה לא נכון. אלא מה? זה תמיד הרי, אני בונה לעצמי תיאוריות, אני חושב שזה הדבר הנכון. אני יודע בעצם בפנים, תוכי תוכי, איכשהו, מאחורי התודעה, אני יודע שזה לא נכון. אבל אני בונה תיאוריות, וככה אני חי, ולאט לאט אני משתכנע, ואני מזדהה איתם, וככה אני פועל. זאת התודעה הכאילו אמיתית שלי. אבל איפשהו בפנים יש נקודה, שאם היא לא קיימת, אני אבוד. זאת אומרת, זה חור שחור, אי אפשר לצאת מזה. אבל אם היא עדיין קיימת, אז אפשר לנסות ולרפא. עכשיו, החידוש פה, זה שמצד אחד, דבר כזה עדיין נקרא מחלה. או עדיין התנהגות לא טובה. למרות שבפנים הוא בריא, בסדר, אבל התודעה בפועל שהוא חש, איך הוא חי בפועל, היא תודעה בעייתית, מוסרית או נפשית, לא משנה, זה המשל הרי. ומצד שני, חייבת להיות נקודה כזאת כדי שאפשר יהיה לרפא, כי אחרי זאת מחלה חסוכת מרפא. אז זה מצב בעיניים בין לא חולה בכלל לבין חולה שהוא לא בריפוי. זה חולה כזה שאפשר לרפא אותו. חולה כזה שאפשר לרפא אותו זה חולה שיש בתוכו איזושהי נקודה שכן מבינה את העובדה שהוא חולה. ומין הוא לא, אנחנו יצורים מורכבים, אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, אבל אני חושב שכולנו מבינים שיש מצב כזה. ורופא הנפשות...
אתה מתאר התמכרות.
מה?
אתה מתאר...
אולי התמכרות היא כזאת, נכון? ורופא הנפשות האמיתי, הטוב, יודע לקחת את אותה נקודה שקיימת בפנים ולנסות איתה לפזר את הערפל שמסביב. זה כמו הנקודה הארכימדית, תנו לי נקודה קבועה אחת ואני אזיז את העולם. אבל אתה חייב נקודה אחת, כי אחרת מה תעשה? אתה לא, אין דרך לטפל בזה, במה תשתמש. ולכן יש פה, רב נחמן מתאר פה מצב של מחלה, אבל שהיא לא חסוכת מרפא. ולכן שתי השאלות ההפוכות האלה ששאלתי, שתיהן פותרות אחת את השנייה. השאלה הראשונה הייתה, למה זה נקרא שהוא התרפא? השאלה השנייה הייתה, למה בכלל הוא מוגדר כחולה? והשאלות האלה מיישבות אחת את השנייה, למה? אז למה הוא מוגדר כחולה, הסברתי. איך תהליך הריפוי עובד? תהליך הריפוי עובד באופן הזה. אני בעצם הרי צריך לחשוב, למה באמת הוא בנה לעצמו את התיאוריה הזאת סביב הנקודה? אם הוא יודע את האמת, הוא לא באמת נדפק עד הסוף. אז למה הוא בנה לעצמו את התיאוריה הזאת? יש לו יצר, נכון? הוא רוצה לאכול כמו תרנגולות ובלי בגדים, בנמשל, רוצה לעשות מה שבראש שלו. לא רוצה את המחויבויות שהיותך בן אדם מטילה עליך. אז בוא, אני תרנגול הודו וגמרנו. ולאט לאט אתה משכנע את עצמך שזה באמת כך, אבל הכל מתחיל מיצר. עכשיו, מה עושים במצב כזה? אז החכם מגיע ואומר לו, אתה יודע מה? בוא נלך איתך. בסדר? אז תרנגול הודו לשיטתך, אין בעיה, גם אני תרנגול הודו. אפשר לבוס בגדים. אפשר גם לשבת על כיסא, ולאכול עם סכין ומזלג, ואוכל של בני אדם וכו', ולהתנהג כמו בן אדם. הכל בסדר, אתה עדיין תרנגול הודו. באיזשהו שלב הוא ימצא את עצמו מתנהג לגמרי כמו בן אדם. ברגע שהוא ימצא את עצמו מתנהג לגמרי כמו בן אדם, המחלה תיעלם. המחלה תיעלם בגלל שכל הסיבה שהייתה מחלה, זה כדי לאפשר לו להתנהג אחרת. אבל אם את ההשלכה הוא לא מצליח להתנהג אחרת, אז בשביל מה לייצר את התיאוריות? אז התיאוריות מתפוגגו מאליהם. אתה לא צריך להתבודד איתו ולשכנע אותו שהוא לא תרנגול הודו. אלא אתה צריך לא לתת לו את מה שהוא משיג על ידי זה שהוא מציג את עצמו לעצמו כתרנגול הודו. ואני חושב שזה הנקודה של אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, הכוונה במקום שבו הלב כן מצביע למקום הנכון. אבל אנחנו בונים לעצמנו תיאוריות ואנחנו עושים דברים אחרים. במקום כזה, אם אני אצליח לעשות רפואה לעצמי, כאן אני עובד על עצמי, כן, זה יותר מורכב, אבל עדיין, זה שהמנגנון הוא אותו מנגנון. אם אני אצליח להביא את עצמי לפרקטיקה הנכונה, ריפוי ביהביוריסטי, ובמובן הזה אני כן מקבל את הביהביוריזם. ביהביוריזם לא פילוסופי, אז לא שאין שום דבר מאחורי ההתנהגות, אלא שהדרך לטפל במה שמאחורי ההתנהגות, זה להשתמש בהתנהגות כדי להזיז את מה שמאחוריה. אבל זה יכול לעבוד רק אם יש משהו שהוא מאחוריה. אם אין שום דבר מאחוריה, לא יעזור שום דבר. אז לא יעזור אחרי המעשים נמשכים הלבבות. לכן בן אדם שמנותק לחלוטין מטוב או מעבודת השם או מה שלא יהיה, לא יעזור אחרי המעשים נמשכים הלבבות. להניח לו תפילין ברחוב, כמו שאמרתי קודם, זה מאוד תלוי בשאלה איך אתה תופס את מה יש בתוכו קודם. ואת אמא, רבי מלובביץ' כנראה הבין שמאחורי בן אדם כזה, גם אם הוא מנותק לגמרי ואין שום דבר, יש איזושהי נקודה שבה הוא מבין שנכון לעשות את זה. והוא עטף את עצמו בתיאוריות והכל, ואז הוא מנסה להביא אותו דרך המעשים למשוך את הלבבות. אני לא בטוח שאני מסכים לדיאגנוזה הזאת, אבל זאת הייתה כנראה התפיסה, כי בלי זה זה חסר משמעות. עכשיו זה...
אתה מסייג מתוך שלו לשמה פעם לשמה.
מה?
אתה מסייג מתוך שלו לשמה פעם לשמה.
כן, הוא יכול לבוא לשמה, אם יש איזשהו לשמה בפנים.
לפעמים זה נכון.
כן, נכון. הרי זה, נדמה לי שפעם גם, בתחילת השנה, אני חושב, דיברנו על ה... נתתי איזה תרגיל לדוגמה, נדמה לי שהבאתי את זה, מישהו שעובד לא לשמה. אני, נגיד שאני עובד לא לשמה, לגמרי. מקסימום שכר, מינימום עונש. זה מה שמניע אותי בחיים. אני מקפיד על קלה כבחמורה. כל סעיף של המשנה ברורה, הכל, כי אני רוצה מקסימום שכר, מינימום עונש. בסדר? האם מישהו יכול לשכנע אותי להתחיל לעבוד לשמה? איך הוא יעשה את זה? זאת אומרת, שינסה לדבר איתי ולשכנע אותי לעבוד לשמה.
צריך לעבוד בזה
תועלת,
וזה לא
יהיה קורה. בדיוק. זאת אומרת, הוא לכל היותר יכול להגיד לי, תראה, אם תעבוד לשמה, תקבל יותר שכר. אין לו דעות. למה? כי הוא צריך לעבוד עם העקרונות שלי. הוא לא יכול לעבוד עם העקרונות שלו. אבל אם העקרונות שלי זה רק מקסימום שכר, מינימום עונש, אין לי מה לעבוד. אתה חייב איזה מנוף שיש לך אצל הבן אדם עצמו, ואז לעזור לו. אבל אם אין מנוף אצל הבן אדם עצמו, אתה לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, זה נקודה מעניינת. יש רמב״ם ידוע בהלכות גירושין, כן, הקופין אותו עד שיאמר רוצה אני, בפרק ב' הלכה כף, מי שהדין נותן שקופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, והדין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מקין אותו עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב הגט והוא גט כשר. זה לא, כי הנקודה היא שגט כפוי זה גט מעושה, זה גט פסול. וכן אם יקרו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך, ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש, הרי זה כשר. ואם הגויים מעצמן הנשאו עד שכתב, הועיל והדין נותן שיכתוב, הרי זה גט פסול. ולמה לא בטל גט זה? שהרי הוא אנוס בין ביד גויים, בין ביד ישראל. כאן הוא מדבר על שני המצבים, גם על המצב של גויים כפו וגם על המצב של ישראל כפו. עדיין זה גט מעושה. שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. כגון מי שהוקה עד שמחר או נתן, תליו וזבין, תליו ויעיר. אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוקה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע. לפיכך זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוקה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. על פניו הרמב״ם הזה מאוד מוזר. כולם מביאים פה עקרונות מיסטיים כאלה או אחרים, לא יודע שכל יהודי בפנים, לא יודע בדיוק מה כל הדברים מהסוג הזה. לא ממש משכנע מבחינתי. והשאלה למה הרמב״ם מתכוון? נדמה לי שהרמב״ם גם לא חשב בצורות כאלה. אז מה הוא מתכוון פה? מה הוא אומר? המקור הוא בגמרא כמובן, זה לא המצאה של הרמב״ם, אבל יש פה תוספת הסבר של הרמב״ם. נראה שמה שהרמב״ם אומר זה דבר מאוד פשוט, והוא לא קשור למיסטיקה בשום צורה. זה פסיכולוגיה פשוטה. אומר, יש בן אדם שמסרב לגרש את אשתו, במקום שבו בית דין החליט שהוא חייב. זאת אומרת, כן, במקום שבו ההלכה מחייבת לעשות את זה. אז למה הוא לא עושה את זה? בסך הכל הרי הוא מחויב לתורה ומצוות, הוא מקיים מצוות, הוא הולך להתפלל בבית כנסת, הוא עושה את הכל, שומר שבת, אז למה את המצווה הזאת הוא לא עושה? גם זאת מצווה. למה הוא לא עושה? כי הוא בעצבים, נכון? אנחנו מכירים את זה. כי הוא כועס על האישה, רוצה לדפוק אותה, זאת אומרת, הוא רוצה להחזיק אותה בגרון, כי הוא עצבני עליה. היצר שלו משתלט עליו, ובסופו של דבר הוא לא עושה את מה שבפנים הוא יודע שהוא צריך לעשות. כי הוא אדם שכן מחויב לתורה ומצוות. מה קורה במצב כזה? דבר מאוד מעניין התהליך הזה. אני אומר, תראה, אנחנו עכשיו נקה אותך, עד שתגיד רוצה אני לא יעזור לך כלום, אנחנו נגדיל את העוצמה עד שתגיד רוצה אני. ברגע שתגיד רוצה אני, אנחנו נכתוב גט וניתן לה ותהיה מגורשת. אז אני אגיד, בסדר, אבל אני אומר רוצה אני מסרב ולחוץ, אני לא באמת אסכים, לא יעזור לכם כלום. אין בעיה, לא תסכים ועדיין תהיה מגורשת, אני אחתן אותה. אני אחתן אותה עם מישהו אחר, היא מגורשת, לא יעזור לך כלום. עכשיו, ברגע שאתה אומר לו כך, אז הוא בוודאי מסכים. כי כל מה שהוא לא מסכים, בדיוק כמו בן המלך הזה, כל התיאוריות שהוא בנה שכך נכון בעצם, מה פתאום, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני. זה בגלל שהיצר שלו גורם לו לרצות את התוצאה, הוא רוצה להחזיק אותה בגרון, שאני אומר לו, תראה, את התוצאה לא תשיג בכל מקרה. לא תשיג, לא יעזור כלום, נגד דין. אני חתן אותה נגד הדין עם הילדים המזרים. לא יעזור לך כלום, לא תצליח להחזיק אותה. בסופו של דבר, אם הוא באמת אדם שמחויב לתורה ומצוות, טוב, אז אין טעם. זה יפוגג לו את התיאוריות. זה מכה את היצר שלו, זה מה שהרמב״ם אומר. איפה הנפקמינה? הנפקמינה היא מה קורה לבן אדם שהוא לא בתוכו מחויב לתורה ומצוות. כיוון שהיום מאוד, יש ביקורת מאוד חזקה, וגם אני שותף לחלקית, לזה שבתי הדין לא עושים, לא קופים על גיטין. בהרבה מקרים שבהם אפשר לכפות על גיטין, הם מאוד מעססים, גט מעושה, ועושים כל מיני מעשים צמחוניים, במקום לעשות את מה שהם צריכים לעשות. ואני חושב שבמקרים מסוימים זאת ביקורת נכונה, אבל במקרים שבהם האדם לא מחויב לתורה ומצוות, שום כפייה לא תעזור. אבל זה לא בעיה של מדינה, אגב, גם הם, זה לא הסיבה שהם עושים את זה, אבל לא משנה. תכל'ס, זה נכון. זה יהיה באמת גט מעושה, גם אם הוא יגיד רוצה אני. כי שם הוא אומר רוצה אני סתם כדי שלא ירביצו לו. כל הרעיון של הקופין אותו עד שאומר רוצה אני, זה כשיש נקודה בפנים שהיא כן נכונה. ואז רק מה, יש לי יצר, אני עצבני, אני לא, אז אני בונה לעצמי תיאוריות, מה פתאום, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תישאר עגונה. כן? אז אני אומר, את זה אני יוציא לך מהראש. לא יעזור לך כלום.
כל אחד עושה את זה בגלל מילים מאוד נורמטיביים, רוצים להיות מקובלים בחברה, מי באמת ליבו
שלם. אין דרך לעשות את זה באופן, עוד פעם, דיאגנוזה של כליות ולב, אני לא יודע לעשות. אבל ההלכה, יש לה כלים משלה לטפל בזה. יש חזקות. איך אתה יודע שגר מקבל עליו תורה ומצוות ברצינות? לא יודע, אתה עושה הערכה, ואתה צריך להחליט מה לעשות. אין לך מה, אלא מה שהדיין רואה, אין לדיין, כן, מבחן טיורינג בעצם עובד פה, אין מה לעשות. אתה צריך לנסות, אבל לא דרך המעשים שלו. אתה צריך לנסות ולקרוא את שפת הגוף שלו, לנסות להבין האם זה באמת אמיתי אצלו או לא. אז הרבה פעמים הוא בעל תשובה שחוזר לקשרותו, עד שעשה תשובה, חוזר לקשרותו, עד רשע. אתה יודע, או שוחט שאיבד את המיימנות. איך אתה יודע שהוא בעל תשובה אמיתית? שם הוא אפילו יש לו אינטרס, הוא רוצה לחזור לקשרות. בסדר, בית הדין צריך להעריך האם זה אמיתי או לא אמיתי, להוא יתאה לפעמים, מה לעשות? גם פה אותו דבר. אז במקום שבו אתה מעריך שיש פה מחויבות, ולא משנה כרגע מאיזה מקור היא באה, אבל אם יש מחויבות, יש מקום לכפייה. כי הכפייה הזאת אפקט פסיכולוגי פשוט, זה לא מיסטיקה. זה פשוט לגמרי, זה ברור. אבל בהרבה מאוד מקומות, שאתה לא תיתן לבן אדם להשיג את התוצאה שאותה היצר שלו לוקח אותו להשיג, אז כל התיאוריות יתפוגגו מאליהם, אתה לא צריך להתלבט, אתה לא צריך לענות לו על שאלות. זה יעלה מאליו. ולפעמים זה דבר שבונה את עצמו. אני אתיר את האישה הזאת בתור אשת איש ואת ילדיה הממזרים, ואני אקדש אותה. וזה לא עוזר כלום באמת אם הוא לא מסכים. אבל ברגע שאני אהיה מספיק נחרץ ואני אלך עד הסוף, זה גם יעזור. וזה גם יבנה את עצמו, המדיניות הזאת. זאת מדיניות שהיא לא נכונה, אבל אם אתה הולך איתה, אז היא בונה את עצמה. אבל בסופו של דבר זה יוצא שבאמת הוא מתכוון לגרש, והגט הוא לא גט מוסה. למה קשרתי את זה לכאן? כי זה בדיוק ההמשך של מה שראינו עד עכשיו. כי בעצם, במקום שבו יש איזושהי מחויבות בסיסית של בן אדם לתורה ומצוות, הרי דיברנו על זה שלמה חז"ל לא מתייחסים לאפיקורסים כמו שאני אמרתי שצריך להתייחס בשיעורים הקודמים. אז אמרתי שבתקופת חז"ל הייתה כנראה איזושהי הנחה פשוטה של בן אדם שברור שצריך לקיים תורה ומצוות. מי שלא עשה את זה זה יצר, זה לא אפילו עבודה זרה וכל התיאורים שבתנ"ך, זה ברור שאלה יצרים. בסופו של דבר הם ידעו מה נכון, אמרתי שכן, למה הם רדפו את הנביא? היום אם היה בא נביא כזה וזועק על העבירות, אז היו מאשפזים אותו בגיה. זה פסיכי, זאת אומרת, למה רדפו אותו שם? כי ידעו שהוא צודק. כי הייתה מודעות בפנים שזה נכון, שלא נכון מה שהם עושים. אבל היצר, והם בנו תיאוריות ועבודה זרה, כל העבודה זרה זה סוג כזה של תיאוריה. זו תיאוריה שאתה בונה לעצמך ואתה כאילו מאמין בה, אבל בפנים אתה מבין שזה בעצם לא נכון. מה שקורה היום זו תופעה אחרת. כי מה שקורה היום, יש אנשים שהם באמת לא חושבים שצריך לעשות את זה. הם לא בנו לעצמם תיאוריות מחמת היצר. החזקה הזאת שאומרת שכל אדם מבין שצריך לקיים תורה ומצוות, ומי שלא עושה את זה זה סתם יצר, לא קיימת כבר היום. ברוב המקרים, יש לפעמים כן אולי, אבל ברוב המקרים אתה לא יכול להניח כדבר פשוט חזקה כזאת. ולכן גם האלמנט של הכפייה משקף, לכן קשרתי את זה לנושאים האלה, גם האלמנט של הכפייה משקף את אותה הבחנה. אבל בזמן חז"ל היה פשוט לכפות על גט, כי היה ברור שבפנים כל אדם מחויב לתורה ומצוות, זה ברור. אבל היום זה לא ככה. ולכן הרבה פעמים כשאומרים תקדימי, אומרים, מה זאת אומרת? גם חז"ל כשכפו אותו, עובדה שהוא היה עבריין, הוא לא רצה, ובכל זאת כפו אותו. אז גם היום תכפה את העבריינים. תלוי איזה עבריין. אם יש מישהו שמחויב באופן בסיסי לתורה ומצוות, רק פה יש לו יצר. הוא לא מוכן לעשות את זה. כאן אני אכפה אותו. המקום שבו הוא עבריין במובן שהוא לא מחויב בכלל לתורה ומצוות, הכפייה הזאת לא תעבוד. אין מיסטיקות כאלה שבפנים, בתוכו, יש נקודה יהודית והיא יוצאת אחרי שאתה מרביץ לו וכל מיני דברים כאלה. זה לא, אני לא קונה את זה. אבל זה פסיכולוגיה, והפסיכולוגיה הזאת היא נכונה. אבל תלוי איפה. ויש לזה השלכות לכולה והשלכות לחומרה. אתה מצד אחד אפשר לכפות בלי להסס, כי באמת בסוף הוא רוצה, אבל זה רק מי שבתוכו יש נקודה שבה הוא מבין מה נכון לעשות. הקייצר לא נותן, אז זה מה שהעם אומר, שהיצר שלו לוקח אותו, הוא רוצה לעבוד את השם. הקייצר שלו לוקח אותו. מאיפה המיסטיקה הזאת באה? זו לא מיסטיקה, סתכל על החיים שלו. אם הוא הולך לבית הכנסת, שומר שבת, אוכל כשר, מכבד דורים, לא יודע, עושה את כל ה... אז הוא מחויב, תורה מצוות, אז למה פה לא? ברור שהוא עצבני, היתר שלו לוקח אותו למחוזות אחרים, אז בזה צריך לטפל בצורות האלה.